נחזור על היסודות שלמדנו כבר בשיעורים הקודמים. יש לאדם שתי נפשות. נפש אלוקית ואדם ישראל. יש פה נפש אחת, נפש אלוקית, ונפש השנייה, נפש בעמית, נפש שסיטרא אחרא, לאט לאט נלמד על שתיהם. הנפש האלוקית כשמה כן, זאת אומרת, יש באדם חלק אלוקה ממעל. כל אדם ישראל, בלי יוצא מן הכלל, יש בו סגולה פנימית, יש בו חלק אלוקה ממעל. הזוהר אומר, ויפח באפיו נשמת חיים, כביכול, מן דנפח מתוכי נפח, כלומר, הקדוש ברוך הוא, כאילו, נפח באדם, אדם ישראל את הסגולה האלוקית. כן, הסגולה הייתה בהתחלה באדם, כמו שאומר הכוזרי, והשתלשלה אחר כך עד שבהתחלה הייתה ביחידים, ועד שהגיע לאברהם אבינו, יצחק ויעקב, והסגולה הזאת נשארה כולה בישראל. ודהיינו שיש באדם ישראל נשמה אלוקית. נשמה אלוקית, מדרגות בנשמה אלוקית. יש כאלה שאצלהם מדרגה מאוד גבוהה, יש כאלה שהמדרגה היא לא במדרגות הגבוהות, יש מדרגות מדרגות, אבל לכולם יש נשמה אלוקית. וגם איפה שההופעה, כשההופעה של נשמה אלוקית היא במדרגה הכי פחותה, היא גם כן עליונה מאוד מאוד. והיא מחוברת עם המדרגות שמעליה. ויכול אדם להתחבר דרך המדרגות שעליה, כי הכל זה השתלשלות של האור, אור השם, של השפע האלוקי, שמשתלשל ויורד, ומופיע במרכז, עם זה אנחנו מדברים על כלל, על כלל ישראל, באבות, אחר כך משתלשל אל הבנים, אל כל הדורות, ובכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל, ויש גם פשוטי עם, ביניהם יש מדרגות מדרגות, אבל כל אדם ישראל יש לו נשמה אלוקית. המהות של הנשמה האלוקית, הנפש האלוקית, איך אני אפשר לקרוא לה בשם נשמה, בשם נפש, היא כלולה מ-10 בחינות. דהיינו, שתי קבוצות משכל ומידות. חוכמה, בינה ודעת, זה השכל, והמידות, העירה, ואהבה, וכל המתפשט משתי המידות הללו. היינו, זאת אומרת, הנפש האלוקית, החוכמה, חלק החוכמה, בינה ודעת שבנפש האלוקית, זה חוכמת השם, הכרת השם, הבנת גדולת השם, ורצונו, ומצוותיו, זה המהות, של הצד של השכל שבנפש האלוקית. והמידות הם עירה ואהבה, החיבור והדבקות בריבונו של עולם, אהבת השם ועירתו, והתפשטותם של אהבת אהבה ועירה הם כל מידה מצד, יש לה ייחוד מיוחד, ויש גם מצב כזה של שילוב בין המידות. ושמופיעים אהבה ואירה כאחד, ומורכבות שונה בין אהבה וחלק האירה שבה, או בין אירה וחלק האהבה שבה. אלה כל התפשטות המידות מתחלקות, כמו שאמרנו, לשבע בחינות של מידות. זה מה שאומר, מה שאומר בפרק ג' אהבת השם, החפץ, הדביקות, הקישור לריבונו של עולם, זה הטבע של הנפש האלוקית. והעירה, זה הטבע של הנפש האלוקית. אבל הנפש הזאת היא נפש מופשטת, פנימית. ההופעה שלהם, של הנפש הזאת, היא מופיעה בלבושים. וזה מה שאנחנו רואים בפרק ד'. ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים. שמחשבה, דיבור ומעשה. מהשכל הוא מופשט, הוא לא גלוי אפילו לאדם בעצמו, רק על ידי המחשבה שאדם חושב. גם מחשבתו של האדם היא לא גלויה אלא לאדם בעצמו. אדם חושב מחשבות, אבל אחרים לא יודעים. רק ריבונו של עולם יודע מחשבות. על איך אחרים מכירים את מחשבתו של האדם על ידי שאדם מדבר. או על ידי שאדם עושה פעולות שרואים מה הוא רוצה. המחשבה הפנימית, אבל היא כבר לבוש לשכל. היא לבוש פנימי, כמו שאמרנו. לבוש שהאדם בעצמו מודע לשכל, לשכל האלוקי, על ידי מחשבתו. הוא חושב שמחשבה, דיבור ומעשה הם הגילויים, מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות, כמובן. כשאדם חושב מחשבת התורה, חושב על גדולתו של ריבונו של עולם, חושב על רצונו ועל מצוותיו. המחשבה הזאת היא גילוי, היא הופעה של השכל האלוקי שיש באדם, של הנפש האלוקית שיש באדם. היא גילוי פנימי, גילוי עליון, היא לבוש, גילוי מתגלה בלבוש היותר רוחני, היותר עליון, כן? במחשבה. יש עוד לבוש שבהם מופיע הנפש האלוקית, על ידי דיבור. אדם מדבר דברי תורה, מתפלל, מגלה את רצון השם בדיבורו. זה לבוש, כן, זה הופעה שככה מתגלה הנפש האלוקית. ועל ידי הלבוש השלישי זה המעשה, שאדם עושה מעשה המצוות. אז זה מגלה את רצונו הפנימי, כן? את המהות הפנימית שלו. וזה מתגלה על ידי המעשים שאדם עושה. אדם עושה מעשה מצוות, זאת אומרת שיש לו רצון, רצון אלוקי. אהבת השם ויראתו שמתגלה במעשה המצוות. נראה את דברי המלטניה. ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים, שמחשבה, דיבור ומעשה, של תרי"ג מצוות התורה. שכשאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהם, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה. פשט, רמז, דרש, סוד. זאת אומרת, כל כוח שבו, הוא עושה בו את הכל. כל מקיים כל המצוות המעשיות. והדיבור בכל פירוש תרי"ג מצוות. והמחשבה, כל מה שאפשר להשיג בפרדס התורה. הרי כללות תרי"ג גברי נפשו, אנחנו מדברים על הנפש האלוקית, שהיא גם כן מחולקת כמו איברי הגוף, שהם מחולקים לתרי"ג, לרמ"ח איברים ושס"ה גידים, אז יש גם לנפש, כביכול, איברים שונים, גילויים שונים, הנפש מתגלה באופנים שונים. אז יש, הגילוי הזה הוא כאילו נמצא בתוך הנפש האלוקית. אז הכללות תרי"ג איברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. כלומר, הוא כאילו כל המצוות מופיעות, והנפש מופיעה על ידי קיום המצוות התורה. ובפרטות, בבחינת חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. כלומר, אם אנחנו נחלק, הנפש אמרנו שהיא מתחלקת לחוכמה בינה ודעת, שזה הצד השכלי, ולחלק השני חלק המידות, אז השכל מתגלה במחשבה, בלבוש המחשבתי. כן? הרצון, דהיינו אהבה ויראה, מתגלים בדיבור, במעשה. אם כן, בפרטות חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה. מה שהוא משיג בתורה בשכלו, בהבנתו, הוא מעמיק בחוכמה, הוא מבין אותה בתוך כל חלקי התורה, כפי יכולתו, זה התלבשות, זה הופעה של ההשגות שלו, ההבנה שלו בתורה, החוכמה שלו בתורה, היא המחשבה הזאת, היא הלבוש של החלק העליון של הנפש, של החלק של חוכמה בינה ודעת של הנפש. והמידות, שהם יראה ואהבה וענפיהם ותולדותיהם, מלובשות בקיום המצוות, במעשה ובדיבור, שהוא תלמוד תורה שכנגד כולם. כי אהבה היא שורש כל רמח מצוות עשה, וממנה הן נמשכות, ובלעדה אין להם קיום אמיתי. כי המקיימם באמת אוהב את שם השם, וחפץ לדווקא בו באמת. ואי אפשר לדווקא בו באמת, כי אם בקיום רמח פיקודים. אם כן, ביור הדבר, המידות, שהן העירה ואהבה, שהן, אמרנו, הן עצם הנפש האלוקית, העירה ואהבה, הן מלובשות בקיום המצוות, הן מופיעות בקיום המצוות. איך אנחנו יודעים שאדם אוהב את השם? הידי שעושה פעולות שמבטאות את אהבת השם, מעשים או דיבורים, ואז אהבת השם מתגלה. מתגלה זאת אומרת מופיעה, מופיעה זה לבוש. אדם מתגלה בלבושו. אם אדם, כל אחד יש לו תלבושת שמבטא מי הוא, כן? אדם שומר מצוות, הולך עם כיפה. יש כיפות צונות, כל כיפה מבטא מי אני. זה לבוש. הלבוש מבטא את עניינו של אדם. הכיפה, החוצה, הלבוש הוא גילוי של מי הוא? אנחנו יכולים לזהות את האדם לפי לבושו. לאן הוא שייך? לאיזה חברה, לאיזה מסגרת, לאיזה שאיפות? זה נקרא, זאת אומרת, זה גילוי. הלבוש הוא גילוי המהות הפנימית. ההתנהגות מגלה מה שיש בפנימיותו של האדם. אם אדם שעושה, מקיים מצוות, זאת אומרת שהוא רוצה. רוצה לקיים מצוות. זאת אומרת שהוא אוהב את השם. אז הוא מסביר לנו שהגילויי אהבה, איך מגלים את אהבת השם? על ידי עשיית רצונו. כשאדם עושה ומקיים את כל המצוות, הוא מתלבש כביכול במעשים, עושה מעשים שהם מגלים את מהותו הפנימית. בלי אהבה אי אפשר לקיים מצוות. אולי עם אהבה שטחית אפשר לקיים מצוות בשטחיות. אבל לקיים מצוות ברצינות, את כל תרי המצוות בשלימות, זה מוכרח להיות על ידי אהבה גמורה ודביקות עצומה שאדם ליבו מלא באהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. זה מה שאומר לנו. שאין קיום אמיתי כי המקיימם באמת הוא אוהב את השם. וחפץ דווקא בו באמת. ואיך הביטוי של הדבקות, איך אפשר לדבק בהשם? אדם רוצה לדבק בהשם. וכי אפשר לדבק בהשם, ואחרי השם אש אוכלהו, איך אפשר לדבק בהשם? ידבק על ידי לעשות את רצונו. אז אנחנו נדבקים בהשם. דהיינו, כי אם בקיום רמח פיקודים, עכשיו הוא אומר, מוסיף כאן עוד איזה משפט, למה זה נקרא דבקות? שהם רמח איברים דמלכה כביכול. כלומר, רמח מצוות עשה, הם כביכול איברים דמלכה. עכשיו צריכים להסביר את הדבר הזה, מה פירוש איברים דמלכה. אין לקדוש ברוך הוא איברים. הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף. הוא למעלה מכל זה. אבל ריבונו של עולם גם כן מתגלה. רצונו מתגלה בתורה. הוא מצווה אותנו מצוות. ובזה הוא מגלה מה הוא רוצה. רצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא ורצונו חד. אם הוא מגלה שהוא רוצה, הוא מגלה לנו את רצונו על ידי שהוא נתן לנו תורה, ויש בה מצוות. והוא רוצה שאנחנו נקיים מצווה זאת, מצווה זאת, מצווה זאת. זאת אומרת, רמח מצוות. זאת אומרת, רמח גוונים של הופעת רצונו. אם אנחנו מקיימים את זה, אנחנו מגלים את רצונו בעולם. אנחנו מגלים, ואם אנחנו רוצים לעשות את זה, אנחנו מגלים את רצוננו, שאנחנו רוצים לעשות מה שהוא רוצה. כן? אז מצד אחד זה לבוש שלנו, שאנחנו מגלים מה אנחנו רוצים, ומצד שני, כשאנחנו עושים את מצוות השם, רצונו מתגלה בעולם גם. רצונו ומהותו חד הם. כי אצל הקדוש ברוך הוא זה לא, אין מורכבות. אז אנחנו לא, זה למעלה מההשגה שלנו, כמובן. אז יוצא שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ברמח מצוות, רמח גוונים של הופעת רצונו, אז אפשר לקרוא לזה איברים. כאילו, רווח הופעות, כאילו, יש גופה של תורה, כאילו, אני יכול. גוף של, של הרצון, זה משהו מאוד, באופן תיאורטי, זאת אומרת, יש רצונו האלוקי של הקדוש ברוך הוא מתגלה בגוונים שונים, כל רצונו זה כאילו התגלותו, וכל מצווה ומצווה כאילו חלק מהתגלותו. אז נשתמש כאילו במשל רמח איברים. רמח איברים למלכה. זאת אומרת, זה בעצם רצונו. כשאנחנו מקיימים את רצון השם, אנחנו דבקים בו. כי הרצון זה הוא. וכשאנחנו עושים את רצונו, אנחנו דבקים בו. אין דבקות, זה מה שהוא אומר. כשאדם אוהב את השם באמת, וחפץ לדווקא בו מת, אי אפשר דווקא בו באמת, כי אם בקיום רמח פיקודים. אז איך הדבקות מופיעה? שהם רמח איברים במלכה. שזה רמח איברים. וכביכול, גם נדבק ברצונו של הקדוש ברוך הוא. כמו שהתבהר במקום אחר, המושג הזה של רמח איברים, מקום אחר הוא יבהר את זה יותר בהרחבה. והעירה, היא שורש לשסע, לא תעשה. כלומר, שורש ל 365 מצוות לא תעשה. כשאדם ירא, אז הוא נרתע מלעבור על רצונו של הקדוש ברוך הוא. כי ירא, למרוד במלך, במלך מלכי המלכים. הביטוי של העירה הוא כשהוא לא עושה עבירות, כשהוא נמנע מלעשות עבירות. שזה גם כן ביטוי, לכאורה זה אי ביטוי, הוא לא עושה כלום. אבל לא לעשות עבירות זה עבודה קשה. להימנע מלעשות עבירות זה עמל גדול. ישב ולא עשה עבר עבירה, אומרים חז"ל, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצווה. ואם הוא, מה פירוש ישב? הוא נורא רצה לקום. ונמשך לעשות עבירה, הוא התחזק, יצר את עצמו, ישב. לא עשה עבירה, התאפק. מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצווה. ואם המעמד שלו היה מאוד מאוד גדול, אז מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה מצווה גדולה מאוד. ואם מתאמץ עוד יותר, הרי זה קידוש השם מאוד גדול. וכשהרמב״ם מדבר דוגמה של קידוש השם, מביא הרמב״ם הדוגמה של יוסף, שיוסף קידש שם שמיים בסתר. מה הוא לא עביר עבירה? איזה קידוש השם זה? הגבורת הנפש, לא להיכשל, כשיש פיתויים כל כך גדולים וקשים, זה קיום רצונו של הקדוש ברוך הוא. עשיית רצונו. אתה עושה את רצונו בלי לעשות עבירה. אז, כן.
למה זה לא יכול להיות אהבה?
מה?
כשאדם אוהב משהו, אם אהבת הקדוש ברוך הוא, אז אתה עושה עבירה, זה לא חייב להיות דווקא מהירה.
כן. אהבה היא אקטיבית. והעירה היא פסיבית. כשאדם אוהב את הקדוש, אוהב משהו, נמשך אליו. עושה דברים, פעולות של שמקשרות אותו אל מה שהוא אוהב. וכשאדם, והעירה בשורשה, כמובן, היא בולמת, אדם נמנע מלעבור, לעשות משהו שהוא כנגד מישהו ירא ממנו. כמובן שכשאדם מאוד מאוד אוהב את השם, זה גם מונע. מלפגוע בלעשות את רצונו. אבל עיקר, יש, בתוך אהבה יש עירה, ובתוך עירה יש אהבה, כי אמרתי שזה, המידות הן לא מנותקות, וכל אחת עומדת לעצמה לחלוטין. יש בתוך אהבה עירה, ויש בתוך העירה אהבה, ויש, כמו שאנחנו פוגשים במידות שנקראות בשם חסד וגבורה, שזה מחליף את אהבה והירה, אז אנחנו יודעים שיש חסד שבגבורה, ויש גבורה שבחסד, יש מורכבות, ויש כמה סוגים של מורכבויות. אז ודאי שגם כשאדם אוהב מישהו, הוא נמנע מלעשות נגד רצונו של מישהו אוהב. אבל הכוח הגדול של המניע זה כוח העירה. העירה היא המציאות הנפשית, הפנימית, כלומר, צד הנפש האלוקית שבאדם, שהיא עירייה מריבונו של עולם, גילוייה בזה שאדם לא עושה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. כי ירא מלמרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. או עירה פנימית מזו. יש עירה למרוד, פחד למרוד. או עירה פנימית מזו שמתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו, ולעשות הרע ביניו כל תואבת השם אשר שנה. כן, הוא לא רוצה לעשות חס וחלילה שום דבר נגדו. יכול להיות עירה חיצונית יותר, שהוא פחד למרוד, והפחד למרוד מפני העונש. ויכול להיות שהוא מהמדרגה יותר גדולה, שהוא לא בגלל העונש, אלא זה לא שייך לעשות משהו שלא לרצונו של ריבונו של עולם. אפילו שנגיד שריבונו של עולם לא היה מעניש אותו על זה. אבל בכן, הוא לא יעשה דבר כנגדו. אדם נמנע מלעשות עבירות בפני אחרים. אף על פי שהוא לא עבירות כלפיהם. כלפי שמיה. הם לא יעשו לו שום דבר. אבל לא נעים לו, מתבייש. מתבייש, הראו שהוא עושה דבר לא יפה. אם אדם יודע שריבונו של עולם רואה הכל, והוא ירא מאת השם, אז הוא מתבייש ממנו. אפילו לא יעשה לו כלום. ככל אדם מתבייש לעשות עבירות, לפני כל אדם הוא מתבייש. כמובן, כמה שאדם יהיה יותר חשוב, הוא מתבייש יותר. יש כאלה שהם גם עושים עבירות, הוא לא מתבייש בפניהם לעשות עבירות. אבל אם זה, אנשים לא עושים עבירות, הוא לא יעשה בפניהם. ואם אנשים הם עוד יותר חשובים, עוד יותר לא יהיה לא נעים לעבור עבירות. עד יותר חשוב, יותר חשוב, יותר חשוב. אם ריבונו של עולם רואה, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בכלל לא שייך, לא שייך לעשות עבירה. לא. לא בגלל החשבון שיהיה מזה תוצאות. עצם הדבר לא שייך. זה עירה פנימית, עירה של בושה, שזו מדרגה גבוהה של עירה. כאן מבוש מלעשות משהו נגד רצונו. כן.
כן. וזה הגמרא בנידה אומרת שאדם שבא לעולם כאילו שם לקדוש ברוך הוא טיפה זו מתה עליה חכם או טיפש, כאילו הקדוש ברוך הוא כבר יודע איזה כלי אני אתן לנשמה פה להבין, אבל זה לא הנשמה עצמה, אז מה זה קשור לשורש נפשו?
הוא לא נכנס, לא מכנס כאן בדיוק הזה. כל אחד יש לו ייחודיות, יש לו נשמה מיוחדת אמרנו, וגם כמובן הכלי הוא בהתאם לנשמה. כמו שאנחנו אמרנו מקודם שהלבוש מגלה על על האופי של האדם, אז גם הגוף מגלה על הפנימיות שבין אדם, הנשמה שלו. והתכונות שלו ונגיד כוחות הרצון שלו הם מגלות על מה שהנשמה הפנימית. כי יש התאמה בין הכוחות שמופיעות. אז לכן זה אותו, יש נשמה אלוקית פנימית, כמו שאמרנו, יש גוונים להופעה של הנשמה. הגוונים הם כוון, במידה מסוימת הם תלויים במסגרת. הם לא המקור. אם אני אשתמש למשל דבר, למה הדבר דומה, הנשמה המקורית הפנימית היא בעצם היא בלתי מוגבלת. היא לא, אין לה שום גוון. זה כמו זרם חשמל. אתה מחבר את החשמל למקרר, הוא מקרר. אתה מחבר אותו לתנור, הוא מחמם, עושה פעולות הפיכות, זה אותו חשמל. זה אותו הכוח, זה אותו הכוח הבכוח, אבל תלוי לאיזה כלי הוא מתחבר, לאיזה מסגרת. אז ככה, הכוח האלוקי שבאדם, יש נשמה, נשמה האלוקית באדם, ביד היא מופיעה עם הכוחות של היד. זה אותו הכוח, אבל ביד זה מופיע בצורה מסוימת, ברגל בצורה אחרת, בראש בצורה אחרת, בכל עבר ועבר בצורה אחרת. אותה נשמה פנימית, אותה אנרגיה, אותו הכוח, הפנים פנימי מופיע בגוונים שונים. כל אדם ואדם יש לו ייחודיות, ועל כן הפנימיות שלו, הנשמה הפנימית שלו, מתגלה בצורה מאוד מסוימת. אז הוא משיג כפי מה שאפשר לו להשיג, מה שזה מה שהוא אומר. אז העירה, היא, אמרנו, היא התכונה, היא המציאות הנפשית האלוקית, עירת השם, והיא מתגלה בזה שאדם מקיים את כל מצוות לא תעשה. אני אומר מקיים, כי זה מאמץ, כי זה נקרא קיום. כשאדם, לא רק כשאדם עושה מצוות עשה, הוא מקיים את רצון השם, אלא כשהוא לא עובר על מצוות לא תעשה, בעיקר לא תעשה שקשה לקיים, שקשה להתגבר ולעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא ולא להיכשל, זה קיום של רצון השם. אדם מקיים את רצון השם. אבל כל פעם שהוא, לא משנה איך זה יוצא שהוא לא עובר עבירה, זה קיום רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה גילוי העירה הפנימית. שהוא נמנע מלעשות הרע בעיניו, שזה כל תואבת השם אשר שנה, הם הקליפות וסתרה אחרא, אשר יניקתם מאדם התחתון ואחיזתם בו, ובשס מצוות לא תעשה. לא ניכנס לביטוי הזה, מה זה משמעות אדם תחתון. אבל אנחנו מבינים, זה מנוגד לרצונו של ריבונו של עולם, והנפש האלוקית, שירה מהשם, היא נמנעת ומתרחקת מלקשל באיזשהו דבר שהוא נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואלו שלושה לבושים, והנה שלושה לבושים מאלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש, רוח ונשמה, עם כל זה גבה וגדלה מלאתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש, רוח ונשמה עצמה. הלבושים של הנשמה, של האדם, הם יותר גדולים מהנשמה. איך להבין את הדבר הזה? תמיד לבוש הוא פחות מהפנים, מהפנימיות. הנשמה של האדם יותר מהגוף, הגוף יותר מהלבוש. כל הופעה הוא כבר צמצום. אבל תכף נבהר, כבר רמזנו בעצם לדבר הזה. כמו שכתוב בזוהר, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. כלומר, התורה והקדוש ברוך הוא כביכול כול אחד. פירוש דאורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כול אחד. כי הוא היודע והוא המדע, כמו שנזכרנו לעיל בשם הרמב"ם, ואף הקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף, ולגדולתו אין חקר, ולית מחשבה תפיסה בכלל, וכן ברצונו וחוכמתו, כדכתיב אין חקר לתבונתו, וכתיב החקר אלוקה תמצא, וכתיב כלא מחשבותיי מחשבותיכם. בעצם אי אפשר להשיג את השם. ולמעלה מכל השגה. כן? אז אנחנו אומרים שהוא תשבריחו ואורייתא אחדו. את התורה אנחנו משיגים. והקדוש ברוך הוא אנחנו לא יכולים להשיג. אז איך זה חד? אז הוא מסביר. כלומר, הוא נכון הדבר שהוא וחוכמתו למעלה מכל השגה. ואף מחשבה לא יכולה להשיג את מחשבה אלוקית, לא מחשבותיי, מחשבותיכם, ולא אפשר להשיג את רצון השם, כמובן, ולא החוכמה ולא התבונה, כן? אבל הנה על זה אמרו, במקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא נפתנותו. וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהם, ובצירופי אותיות תנ"ך ודרשותיהם שבאגדות ומדרשי חכמינו ז"ל, בכדי שכל הנשמה או רוח ונפש שבאדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן וכו'. זאת אומרת, התורה מקורה בריבונו של עולם, בשכל אינסופי, בגובה עליון, במחשבה למעלה מכל השגה, אבל היא כאילו מתפשטת, משתלשלת ויורדת, ועוד 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 ועוד, עד שהיא מצומצמת בצורה כזאת שהשכל האנושי יכול להשיג את זה. השתלשלות של הופעת התורה. אבל גם מה שמשתלשל למטה זה המשך של של התורה האלוקית. וזה המשך של ריבונו של עולם. והוא וגדולתו ותורתו בכל המדרגות חדם. אז יש כאן איזה מצב פרדוקס כזה, אבל זה המציאות. שבעצם התורה וחוכמת השם וריבונו של עולם זה חד. ולהשיג אותו אי אפשר. ובכל זאת הוא יכול לעשות. הוא עושה שהוא מופיע בצמצומים כאלה שאפשר להשיג משהו מתוך המלתי מוגבל. על ידי ההשתלשלות שהשתלשלה החוכמה האלוקית וירדה ממדרגה למדרגה, ממדרגה למדרגה, עד שהיא מושגת על ידי האדם. אז יוצא אבל שאדם משיג את התורה, הוא כאילו נפגש עם החוכמה האלוקית. באפס קצה, הקצה התחתון, אבל החוכמה האלוקית, הקצה התחתון שלה היא חוכמה אלוקית, היא קשורה בכל המדרגות כולם. ואז נמצא יוצא, שכשאדם עוסק בתורה, חושב מחשבת התורה, או מדבר דברי תורה, בעצם מתגלה כאן רצון השם. חוכמת השם מתגלה פה. חוכמת השם היא יותר מאדם, יותר מהנפש האלוקית שבאדם. הנפש האלוקית שבעלה גאדם משיגה את חוכמת השם, מדברת חוכמת השם, אנחנו מגלים מצד אחד את רצוננו, או את החוכמה שהקדוש ברוך הוא נטע בנו, שאנחנו נבין את רצון השם. וכשאנחנו מבינים את רצון השם, רצון השם מתגלה. חוכמת השם מתגלה. חוכמת השם מתגלה, פירושו של דבר, שאנחנו נפגשים עם משהו שמעלינו, עם משהו אלוקי. אם אנחנו אומרים שהחוכמה, כשאנחנו מקיימים מצווה, אז היא, או עוסקים בתורה, זה לבוש שעוטף אותנו, אז בעצם אנחנו מתעטפים מרצונו יתברך. בו. כאילו עטופים בו, בהשתלשלות, אבל בסופו של דבר, בו, בריבונו של עולם יתברך, הוא עוטף אותנו. אנחנו מתעטפים, והוא עוטף אותנו. זה שני הדברים קורים בבת אחת, כי אנחנו מגלים את הרצון הנפש האלוקי שבתוכנו, וזוהי חוכמת השם, וחוכמת השם היא חוכמת השם, זה השם. כשאנחנו עושים מצווה, אנחנו מתלבשים ברצון האלוקי, והרצון האלוקי מתגלה בתוכנו. זאת אומרת, מקיף אותנו, מסובב אותנו כביכול. הפנים שלנו הוא סמוי, אנחנו מתגלים על ידי שאנחנו עושים פעולה, כן? אז רואים מה אנחנו רוצים, זה הלבוש שלנו. והלבוש הזה הוא לבוש יותר חשוב מהנשמה האלוקית בעצמה. זה מה שהוא רוצה להסביר לנו. מה קורה כשאדם מקיים מצווה? או כשאדם עוסק בתורה? כשאדם עוסק בתורה, הוא מתלבש בחוכמת השם. זה מה שאנחנו קוראים, אדם צולל בים התלמוד. אז הוא צולל בתוך הים, הים מקיף אותו. כן? אז הוא מוקף בתורה, בחוכמת השם. תורה זה השם. מוקף בתורה. אמנם על התורה, אחר כך אנחנו נראה שהוא יסביר שהתורה יש לה שתי בחינות, כי אנחנו משתמשים בשני ביטויים. אדם יכול להגיד שירדתי לעומקה של הסוגיה, נכנס בתוך הסוגיה, שקעתי בתורה, אדם יכול להגיד, הקפתי את הסוגיה, אז הסוגיה בתוכי, אז אני מקיף אותה מכל הזנים. ושניהם נכון, כי התורה מתחברת אלינו בצורה מיוחדת במינה, או אנחנו מתחברים לתורה בצורה מיוחדת במינה, לא כמו המצוות. המצוות הם לבושים, והתורה היא גם מזון וגם לבוש. זאת אומרת, החיבור אל התורה הוא מכל הצדדים. אנחנו מוקפים ומתמלאים כאחד. חיבור שאין חיבור יותר גדול אל ריבונו של עולם מאשר העיסוק בלימוד התורה. שאז אדם גם מוקף באור השם וגם ממולא באור השם. הנפש האלוקית שבו היא גם מוקפת וגם ממולא. גם מוקפת וגם מקיפה כביכול את אור השם. כשאדם מקיים מצוות, זה לבוש, זה הופעה, הוא מתגלה, מגלה את רצונו, ורצונו, והגילוי הזה הוא בעצם רצון השם, אז יוצא שהוא מוקף ברצון השם. אם כן, אף שרצון השם הוא למעלה מכל השגה, חוכמת השם היא למעלה מכל השגה, אבל זה הסדר האלוקי שבמקום גדלותו אתה מוצא נפתנותו, שהוא מצמצם את רצונו וחוכמתו שתתפשט ותהיה מושגת לנו בתורה, בדותיות התורה, בדרשות של חז"ל, בדברי חכמינו, בכדי שכל נשמה או רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהם במעשה, דיבור ומחשבה. ועל ידי זה תתלבש בכל 10 בחינותיה, בשלושה לבושים האלו. כלומר, על ידי שהיא מקיימת את המצוות, אז היא מתלבשת. הלבוש של החוכמה, מתלבש בחוכמה, הבינה והדעת מתלבש במחשבה. כן? והדיבור והמעשה מתלבשים באהבה ויראה. למידות. ולכן נמשלה התורה למים. מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? כך התורה ירדה ממקום כבודה, שהוא רצונו וחוכמתו יתברך. ואורייתא וקודשא בריך הוא כולה חד ולית מחשבה תפיסה בכלל. כלומר, היא נמצאת למעלה למעלה. ירדה ממקום כבודה, העליון, הבלתי מושג. ומשם נסעה וירדה בסתר המדרגות, ממדרגה למדרגה, בהשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים, וענייני העולם הזה, שהם רוב מצוות התורה ככולם. והלכותיהם בצירופי אותיות גשמיות בדיו על ספר, 24 ספרים שבתורה, נביאים וכתובים, כדי שתהיה כל מחשבה תפיסה בהם. ואפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה, תפיסה בהם ומתלבשת בהם, מאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל 10 בחינות הנפש, וכל תרי"ג איבריה מראשה ועד רגלה. כלומר, וכשאדם מקיים את התורה והמצוות, ואז התורה והמצוות מלבישים את הנפש האלוקית שבו מכל הצדדים, מראשה ועד רגלה, אז יש מצב כזה, הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם ממש. ואור השם ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה, כמו שכתוב, צורי יחסה בו. אני חוסה בתוך צורי, בתוך ריבונו של עולם. אז הוא לוקח את זה וכאילו כפשוטו, זה הכל משל. גם מה שאנחנו מדברים עכשיו זה משל, כמובן, זה לצייר את הציור הפנימי, הרוחני. הוא כתיב רצון, כתינה רצון תיאטרנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו מרצונו. שהוא רצונו וחוכמתו יתברך, המלבשים בתורתו ומצוותיה. אם כן, הבינו לנו עכשיו את היסוד הזה, שהתורה ומצוותיה, שהם, כשאדם מקיים אותם, זה גילויים של הנפש האלוקית, זה לבושים של הנפש האלוקית, בעצם הם לבושים וגילו רצונו של האדם, שרצון הנפש האלוקית, אבל זה רצונו של השם. זה גילוי חוכמת השם ורצונו. זאת אומרת שהלבושים הללו הם לבושים עליונים של הופעת השם, שכביכול עוטף, נתעטף ברצונו של ריבונו של עולם, והנפש האלוקית שלו מלובשת בזה, ברצון השם.